צופים יקרים, שלום וברכה, אני שוב איתכם היום באולפני ערוץ מאיר עם תוכנית חדשה מדברים חינוך עם אורח, והאורח שלנו הפעם הרב שמואל שנאב, המנהל החינוכי של הישיבה התיכונית נועם בירושלים. שמואל שנאב, שלום וברכה.
שלום וברכה.
מנהל החינוכי בישיבה התיכונית נועם בירושלים, נכון? על מה נדבר עכשיו? כבר היינו בתוכנית ביחד, ועכשיו זו התוכנית השנייה. שמח שאתה מתארח כאן באולפן, איתנו פה. הנושא שלנו זה נושא שמציק להורים, ולא פחות מציק גם לכם, אתם אנשי החינוך. מה עושים עם ילד, נער, ישיבה תיכונית, תלמידת או תלמידת אולפנה, שאין לה מוטיבציה לימודית. לא רוצה ללמוד, לא אוהבת ללמוד, אין לה חשק ללמוד. הרבבתי כמה וכמה מושגים ביחד. בקיצר, לא מגלה הרבה רצון להשקיע בלימודים. ההורים יושבים עליה, צועקים עליה, מתקוטטים איתה. המוסד החינוכי עושה בערך אותו דבר. כל כמה ימים היא מוזמנת אצל המחנכת ואצל היועצת, מסירים אותה ואומרים לה, תלמדי, אנא, בבקשה, נעודד אותך, נעזור לך, נסייע לך. לא מגלה רצון, לא מגלה עניין, לא לומדת. מה עושים? הרי זה מתכון לקטסטרופה, לאימותים אינסופיים עם כל המערכת.
ואולי אפילו במצבים חמורים יותר גם, הידרדרות מאישורנו. אני חושב שצריך קודם כל לעצור. לעצור. לעצור לרגע. לעצור. יש פה איזה מין גלגל שכזה, שבו מין מאבקים שבין ההורים לבין הילדים. המורים נכנסים פה, לא נכנסים כבר הרבה זמן, בתוך התמונה הזאת. התלמיד כן מגיע לבית ספר, לא מגיע לבית הספר. יש לו מוטיבציה, אין לו מוטיבציה, לעצור. והעצירה הזאת היא לא עצירה בכדי. היא לא רק עצירה כדי למנוע הידרדרות הדברים. אלא היא עצירה לבוא ולנסות פעם אחת, אולי לפעמים צריך יותר מאשר פעם אחת, לעצור ולראות ולזהות מה שורש הדברים. למה? למה אין לבחורצ'יק הזה מוטיבציה? למה היא לא רוצה לקום בבוקר וללכת לתפילה אפילו, ולאחר מכן כמובן ללכת לאולפנה ולבית הספר?
אני רוצה לשאול לפניכן שאלה. לכל תלמיד בגיל הזה אמורה להיות מוטיבציה? כולם אמורים לאהוב ללמוד, עוד לפני שננתח.
התשובה היא תשובה מציאותית. לא ולא. לא לכל תלמיד יש מוטיבציה לקום וללכת ללמוד.
לא, אבל אמור להיות לו. זה טבעי שבגיל הזה כולם אוהבים ללמוד.
איזושהי מוטיבציה קיימת בכל ילד, בכל מתבגר, בכל נער, בכל בחור. השאלה היא באמת, למה אותה מוטיבציה לא באה לידי ביטוי?
לא מתגלה אצל הנער.
אז באמת, כאשר עוצרים ומנסים לגלות את שורשם של הדברים, אני חושב שניתן לחלק את הדברים לכדי שלושה חלקים. החלק הראשון, ונתאר את המצב, ואני מניח שכמה מבין ההורים שצופים בנו, וגם כמה מבין המתבגרים שצופים בנו,
יזהו את עצמם,
הם יאמרו שאלו חבריהם אולי, אבל גם את עצמם יוכלו לזהות בעניין. ואלו התלמידים, נקרא להם בגדר העצלנות או משיכה אחרי תאוות. כוונה, לא במובנים כמובן הקשים יותר של המילה משיכה אחרי תאוות, אבל הכוונה היא אותה עצלנות, חיים קלים. יותר נוח לי כרגע להישאר תחת השמיכה. יותר נוח לי כרגע זה לעשות דברים פסיביים, אם זה להתבונן באיזשהו סרטון במחשב, או איזשהו משחק או כל דבר אחר, או לשחק עם חברים בחוץ, ולא ללמוד, ולא לאמץ את, 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 את הראש בכל מיני תרגילים למיניהם, ובלימוד דף גמרא, ודברים כגון אלו. אלו התלמידים העצלנים יותר, אין להם סיבה מיוחדת, מדוע הם לא מגיעים ללימודים, או מדוע הם לא קמים בבוקר, אלא עצלנות גרידה.
עצלנות גרידה. סיבה שנייה.
הסיבה השנייה היא הסיבה שישנם תלמידים שאני חושב שכל אחד שישמע עוד אותם, ליבו יהיה באמת יתמלא ברחמים. קשה להם. התלמידים הללו קשה. לצערנו הרב הם חוו כישלונות. וכישלון לאחר כישלון. וציון כזה וציון אחר. ולא הולך לי פה ולא הולך לי שם. אז בשביל מה?
תיאשו.
מסוג של ייאוש בעקבות קושי. קושי אמיתי. קושי. פעם מדובר פה בקושי אמיתי. זאת איננה עצלנות. זה קושי אמיתי וכישלון רודף כישלון שמביא לכדי מצב של עצבות, לכדי מצב של ייאוש.
דכדוך, כבר אין מוטיבציה.
המוטיבציה כבר מאליה, כבר מתבטלת. והנושא השלישי הוא נושא מעניין.
כן.
ועניינו חוסר עניין. אלו התלמידים שיכולים להיות בעלי כוחות קוגניטיביים גבוהים מאוד, יכולות גבוהות מאוד, יכולים לטפס ולהגיע גבוה. הם גם אין להם שום בעיה של כישלונות או של קשיים, תלמידים מצוינים, אבל אין להם עניין לבוא ולהגיע או לשיעור הזה והזה, או בכלל לתקופה ארוכה של לימודים. בדרך כלל, תלמידים או ילדים מסוג שכזה, הדבר הרבה יותר מוכלל. גם אין להם עניין לראות מה מצב סידור החדר, גם אין להם עניין לראות מה הבית נזקק לעזרה כזאת או לעזרה אחרת. הם מוצאים עניין בעניינים ספציפיים מאוד מאוד מסוימים בחיים שלהם, וכל שאר הדברים מסביב הם לא מוצאים מהם עניין.
אז בואו נחזור אחד אחד וננסה ללמוד יחד איתך כיצד אנחנו תורמים לו, איך אתם כמערכת החינוך מנסים לסייע לו, ואחר כך ננסה לחשוב איך מנגד
מצד ההורים.
ההורים.
איך ההורים מתייחסו.
אז נתחיל מן הקבוצה הראשונה.
נתחיל מקבוצה הראשונה, הקבוצה שקראנו לה אותם העצלנים למיניהם. אותם
שמחפשים חיים קלים.
מחפשים את החיים הקלים. אותם אנשים שמחפשים את החיים הקלים, הם נזקקים גם למנות קטנות של צ'ופרים, בלשון העם היום. מנות קטנות של גזרים, בלשון של מקל והגזר, מנות קטנות של גזרים. כדי שהם יראו או שיהיה להם מוטיבציה לבוא וגם למלא את רצונותיהם שלהם. אם יהיה מדובר בכך.
זאת אומרת, אם תלמד, תקבל אופניים.
בדיוק. זה השיטה הידועה והוותיקה מאוד של החינוך.
מתוך שלא מצלנים, נשמע, יבוא לשמוע.
נכון, אותם מצלנים, אנחנו מנסים לבוא ולהראות להם, כדאי לכם ללמוד. אז קשה להם מאוד להבין שכדאי להם ללמוד, כדי שגדלו להיות תלמידי חכמים, או כדי שיהיה להם מקצוע מפרנס טוב, עם פרנסה טובה וכו', וכל הדברים האלה. קשה להם לראות את זה. אז צריך במנות קטנות יותר, קצובות יותר, משהו קרוב מאוד. אז אם מדובר בעניין של המערכת החינוכית, ישנם גזרים. יכול היום מנהל תיכון ויכול ראש ישיבה להעניק גזרים, מגזרים שונים לתלמידים.
בתקופתי לא היה שום גזר.
אפילו גזר, מבחינת שיחה אישית של 10 דקות בשבוע עם המנהל. ולאו דווקא על עניינים של מה קרה במבחן הזה ואיפה היית שם. שיחה על עניינים אחרים.
זה גזר.
כבר מצינו, זה גזר. לתלמיד מתבגר בגילאים של בין כיתה ז' עד כיתה י' ב', שיחה של 10 דקות על דברים אחרים עם המנהל, זה סוג של גזר. וזה סוג שיכול להוציא, יכול קצת לבוא ואולי אפילו יותר מקצת, לבוא ולהוציא מצב של עצלות, לכדי מצב של יש עניין, יש משהו מיוחד שלשמו, או יש לי מטרה קטנה וקצובה שאליה אני רוצה להגיע. גם גזרים מסוג הרבה יותר מטריאלי, וכאן אני גם עובר לצד של ההורים. זאת לא שיטה פסולה, לבוא ולתת עניינים כאלה ואחרים. אני לא מדבר כרגע על אותם ההורים שנותנים את הרישיון נהיגה, ונותנים את הדברים הגדולים או הכבדים מבחינה כלכלית, אלא מדובר גם על דברים קטנים, על דברים אפילו של, אני אתן לך כמה שעות חופשיות ביום כזה וכזה, אפילו שתשוחרר מהלימודים. אני אומר את זה גם כאדם שנמצא במערכת חינוכית, אם באמת במהלך השבוע וחצי הקרובים, במהלך השבועיים הקרובים, תקום לתפילה בזמן, תגיע לישיבה, תראה שאתה משקיע, תשתף פעולה, תשתף פעולה, אז בעוד שבוע וחצי, בוקר, תבוא איתי פעם, נצא ביחד, תבוא איתי לעבודה, או דברים בסוף שכזה.
וזה משפיע לתבר רחוק? לא. או שזה כל הזמן צריכים להוסיף דלק, ואז יוצרים תלות בגזרים בסופו של דבר. כשנגמרים הגזרים, אז נגמר הכל.
נכון.
לא, לא, לא מחוללים אצלם איזה שינוי תודעתי.
נכון. אנחנו לא יכולים להחזיק בכיסנו באמת כל הזמן. פתרונות קסם מרחיקי לכת. מה עוד שבדרך כלל מטבע הדברים, גם כשהגילאים מתבגרים יותר, וגם שאנחנו משתמשים באותה שיטה, חזור ושלום, אנחנו צריכים להעלות את הרף לכיוונים גבוהים מדי. אני חושב שרק כדי, זה כמו מין סטארטר כזה, מין התנאה שכזאת, כדי להכניס אותו חזרה, לאט לאט אפשר לעבור ממצב של גזרים מבחינת דברים מעשיים, לגזרים בדבר דברים הגיוניים. דברים שאפשר להסביר לבחורצ'י. תסתכל, תסתכל על מה קורה בסביבך. מותר להכניס את המתבגר גם לסוג של עולם הכלכלה במונחים פשוטים. תסתכל מה קורה מסביבך.
יותר בוגרת של החיים.
בשלבים מאוחרים יותר, אחרי שמיצינו כבר קצת את השלב הזה של הגזרים, ישנם גם גזרים במובן של הדיבורים. הדיבורים על כדאי לך מאוד. כי תגיע בשלב כזה וכזה, ותוכל להתקבל ל, ותוכל ללמוד את, ולעבוד ב, ולפרנס את. כל המשכי משפטים הללו יכולים להוות גם מוקד עניין לאותם הצלנים, שנכון, מחשבתם קצת קצרה הטווח, אבל לאט לאט איתן יותר להרחיק. אם נעבור לקבוצה השנייה, הקבוצה השנייה מאותם באמת
אנשים שמתקשים.
מתקשים באמת.
זה מתייאשים ומרימים ידיים.
ומגיעים לכדי מצב של ייאוש, אין לו ברירה אחרת. גם אנחנו כמערכת חינוכית, וגם ההורים בוודאי, כי אנשים שעוטפים את הילדים בכל מקום. אגב, אולי זה המקום אולי להזכיר, אותם הורים שאומרים על המחנכים, זאת בעיה שלכם. לבן שלי קשה. זאת בעיה שלכם, תטפלו בה. אנחנו רוצים שיגיע לכדי תעודת בגרות, אנחנו רוצים שיצליח בחיים וכו'. אני חושב שכאן נכון לבוא ולומר, גם חז"ל ישבו את מעשה בניית ארון השם, ארון, לבניית תלמיד חכם. ובסופה של הפרשייה נאמר שם, מבית ומחוץ תצפנו.
כלומר?
קודם כל הבית,
ולאחר
מכן החוץ, תצפנו. מי שמעיין שם במדרשי חז"ל רואה שהכוונה היא באמת שצריך לבדוק שתוכו כברו, הזהב שבחוץ והעץ שבפנים, בשני הכיוונים וכו'. אבל גם הרמז פה של חז"ל, מבית ומחוץ לפנו, יש מקום לבית. יש מרכזיות, גם בתחומים הללו. הכוונה בקבוצה השנייה.
מה אתה מתכוון?
אותה אני אסביר. הכוונה היא אותם תלמידים שמתקשים, מתקשים בלימוד וחווים את אותם כישלונות, צריך גם שלא לשמה. וגם קצת במין דבר שהוא לא אמיתי לגמרי, הם חייבים לחוות הצלחות. הבחורים הללו חייבים. אנחנו צריכים לצאת מגדרנו. לצאת מגדרנו. אנחנו צריכים כאנשי חינוך לבוא ולמצוא את הנקודות שיתנו לו את הציון העובר במבחן. לבוא ולעזור לו, וכאן אני גם רומז את דברים אחרים, גם בציוני המגן למיניהם, כשניגשים לבחינות הבגרות. כמובן שהכל תלוי בזה שיש לו...
זה פרופורציוני, שזה פרופורציוני
ליכולות. שהוא נותן משלו גם. גם פרופורציוני גם ליכולות שלו, נכון. אבל מעבר לכך, אנחנו צריכים לגרום לו לחוות הצלחה. אז נכון, נוריד קצת את הסף, את הרף, וניתן לו לחוות הצלחה, שזה ייראה רק כאילו הצלחה של אותו תלמיד.
זה אתם עושים, ומה הורים, מה אתם מציע להורים?
גם ההורים. כשהם רואים סוג של כישלון, סוג של אכזבה, וסוג של ייאוש כזה מכל מיני מצבים שקרו נהלה, הם חייבים להפוך את אורם. להפוך את אורם הכוונה, לבוא ולמצוא גם מתחת לפני השטח, נקודות שבהם הבן שלהם חזק. גם אם זה כדורגל, וגם אם זה בעזרה בבית.
לשבח אותו באותם תחומים ולהעלות,
את החיוב,
להציף
את
הצדדים שבהם הוא מצליח, כדי שירגיש
גם אם זה יראה קצת דבר שהוא לא כל כך ישיר ואמיתי, כרגע הוא צריך את זה. כרגע המתבגר צריך שיבוא ויאמרו לו, אתה טוב, אתה מצליח, הנה תראה, בזה הולך לך. ולפעמים השאלה לא לשמע הזה, או הדבר הזה לא כך,
הצלחה בתחום אחד מקרינה ליתר התחומים.
מקרינה ליתר התחומים. וזה לא בכדי, זה עובד. זה עובד וזה מצליח. וכאן גם המקום להעיר גם על השיתוף פעולה הזה. גם שיתוף פעולה. בין ההורים לבין המחנכים. כאן לא שייך לבוא ולומר, צד אחד יהיה כמו החוקר הטוב והחוקר הרע.
כאשר אנחנו צועקים ואתם מחבקים.
אני חושב שבמצב שכקום זה צריך פה דווקא שיתוף פעולה, שיש הצלחות גם בתחום הלימודי, החינוכי, וגם בבית, בכל מיני תחומים אחרים שאתה טוב בהם. בתחומים שבהם אתה מצליח, ברוך השם. כאן כן צריך איזושהי אחידות בין ההורים לבין המחנכים כדי להרים אותו. כרגע צריך את השלב הזה. והחלק השלישי, זה החלק כפי שהזכירים אותו, התלמידים שהם מחוסרי עניין. עניין. לא מעניין אותי. אני לא צריך
לא מעניין אותי גמרא, לא מעניין אותי היסטוריה, לא מעניין, לא מעניין. הוא יכול בקלי קלות להצליח, אבל לא מעניין אותו.
לעתים הם גם מוסיפים את המשפט, לא לעתים, הרבה פעמים מוסיפים את המשפט, גם כשאני אגיע לבגרויות, אני אעבור אותם. וזה לא סוד לבוא ולומר שיכול מאוד להיות שהוא צודק. תלמידים כישרוניים בעלי יכולת יכולים באמת גם בדקה ה-80 וה-90 לבוא ולעשות את מה שצריכים לעשות.
לכתוב ספר, לקרוא
מהר. להצליח. ומצליחים, ומצליחים. כלפי החסרי עניין זה מאתגר. מאתגר גם את ההורים כמובן, וגם את אנשי החינוך. כלפיהם אני חושב שניתן ללקוט בדרך קצת שונה. להם צריך לחפש משימות אחרות, שונות.
פירוש.
אני אתחיל בתחום של אנשי החינוך ואני אעבור להורים.
כן.
כשהם מגיעים לכיתה, הם יודעים שהם שונים. כל הכיתה לומדת בצורה של להקשיב למורה, לסכם את השיעור, דף חזרה, שאלות, יענים וכו'. אתם או אתה עושה משהו אחר. את עושה משהו אחר.
כלומר.
למה? ככה. לא, אין פה את השאלה של למה, אבל יש פה את השאלה של מה הם עושים. אתה לומד חומר של כיתה גבוהה יותר. אתה לומד באותו זמן חומר אחר לגמרי. לכאורה, אנחנו אנשי החינוך כביכול פוגעים במערכת החינוכית הרגילה.
החידוד.
התשובה היא כן. התשובה היא כן. אנחנו אומרים לאותו בחור, שים לב. שמנו לב לייחודיות שלך. שמנו לב לכך שאתה לא מוצא עניין בדברים הרגילים. אז הנה, קח משהו אחר. קח משהו אחר. תתמודד עם זה. נראה אותך עושה דבר בסוג שכזה. וכאן, כמו שהרב אמר לפני כן, הדברים משליחים מכאן, מתחום המיוחד והחריג, גם לתחום הרגיל. ואז הוא פתאום גם מוצא עניין גם בדברים אחרים. והרבה מאוד תלמידים שכאלה פתאום מסיתים את אוזנם לשמוע גם את השיעור הרגיל. אבל הם מוצאים עניין בתוך המסגרת. ואם נעבור להורים, ההורים, דווקא כאשר הם מוצאים שהבחורצ'יק שלהם חסר עניין, ואותה בת לא מקפידה להגיע בזמן בלשון המתה לאולפנה או לבית הספר בזמן, וגם הרבה אחרי הזמן, אני חושב שגם כאן ניתן למצוא משימה או אתגר אחר לגמרי. לפעמים הוא יכול להיות לימודי, אבל לפעמים גם יכול להיות משהו אחר לגמרי, או בתחום של אומנות ונגינה, או בתחומים אחרים לגמרי, לגמרי, ודרך זה הם לאט לאט משיקים ועולים על הדרך המלך.
אתה, אולי בצדק, הצגת פה שלוש סיבות מרכזיות. סיבה אחת זה סוג של עצלנות, חיפוש אחרי חיים קלים. סיבה שנייה זה הקושי אישי, קושי לימודי, שמביא לסדרת כישלונות ולייאוש. ודבר שלישי, חוסר עניין. לפעמים, אני שואל, האם זה לא יכול להיות איזה סוג של חוסר כימיה בין התלמיד לבין המורה, לבין הדמות המרכזית? לפעמים אולי חוסר המוטיבציה ללמוד זה ביטוי לאיזה כעס, כעס לעתים כלפי ההורים. לא מזמן התקשר להורה שהבן שלו ניסה לסחוט ממנו איזה משהו. הוא רצה, ביקש מאבא שלו לאפשר לו לעשות איזה משהו, ואבא שלו לא אפשר, ופתאום הציונים ירדו לכמעט אפס. בישיבה מול המורים אמר הבן, תיתן לי את מה שאני מבקש, תקבל חזרה ציונים גבוהים. כלומר, שלפעמים, זה בכלל מתחיל מעולם אחר לגמרי, זה לא מתחיל מה הבעיה לימודית. זה בעיה, אולי קשיים רגשיים, משברים אישיים של הילד, של גיל ההתבגרות, שמביאים לכך שילד לא, משום מה לא מוצא את עצמו.
אבל כאן צריך מאוד מאוד להיזהר, מאוד להיזהר. א', הורים לא מחליפים. הורים לא מחליפים.
זה ברור. ואני רוצה גם לומר שמחליפים את ההורים.
אבל גם אני רוצה גם לומר את ב'. אני לא מסוג המנהלים או לא מסוג המורים שטוען גם, ובמהר לבוא ולהחליף את המורה בגלל שתלמיד סובר שאין לו עניין ואין לו מוטיבציה, בגלל שהוא לא מתחבר, מילה מאוד מצויה היום, לא מתחבר אל הרם או לא מתחבר אל המורה. אני אומר אותו תלמיד וקורא לו לפגישה, ואני אומר לו בזו הלשון. אתה יכול גם להתקל במהלך חייך בבוס, או באדם שאחראי וממונה עליך, ולא תסתדר איתו. תוכל להתקל בכל מיני אישיויות בחיים שלך. יותר מזה, אתה גם תהיה אבא. אתה גם תהיה אבא. וגם אתה תצטרך לבוא ולהסתדר עם דרך של הבן שלך שלא תראה לך בדיוק כמו שהיא. ואני בפירוש, כאן אני חושב שאין מקום לוויתורים מיותרים לבוא ולומר, אתה לא מתחבר או אתה לא, אתה כועס על מורה כזה או אחר, אז בוא נמהר ונחליף, נשנה לצורך העניין כדי ליצור בך מוטיבציה, או להוסיף לך מוטיבציה. הבחור צריך, אתה צריך לבוא ולהעמיד אותו על מקומו בבחינת זה שנכון, אתה כועס. יש הרבה מציאות בחיים שבו באמת אתה לא רואה נכוחה את הדברים כפי שהמורה רואה, או כפי שאבא ואמא רואים, או כפי שמישהו אחר שממונה עליך, וגם בצבא יכול לקרוא דברים מסוג שכזה. ובכל אופן, אם המצב הקיים, בוא נראה מה אפשר לעשות. אוקיי, אז בוא תקבע פגישה עם המורה. בוא ננסה לעשות איזשהו סכנ"ש, שיחת נפש, כזאת או אחרת. אבל אני לא מתחמק. גם אם כך, אני יודע שבהרבה מקרים, גם דברים שוש כזה הם לא עוזרים.
לפני שאתה ממשיך,
כן.
אז יש, גמרא אומרת, אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל, בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים. כלומר, לפעמים זה באמת ככה, לפעמים יש, אינו מסביר לו פנים, זה, או שלא מסביר לו בדיוק בדרך שהוא מסוגל לקלוט. לפעמים יש, לא יודע, לא, יש קושי, יש משום מה לא מסתדרים יחד. ואז התלמיד הוא מדרדר, וכל יום הוא מגיע לכיתה, והוא מקבל פנים חמוצות של המורה, והוא מחזיר לו בפנים חמוצות, וככה העניין הולך ומדרדר, עד שבסוף אין פה יכולת לקיום ביחד.
במקרה שכזה היום בימינו, אני חושב שבכבר עשור של שנים, הנושא הזה של הפתיחות הזאת, גם מול הצוות המורים זה לא מה שהיה פעם. הכוונה היא, אני אנחה את התלמיד שנמצא במצב שכזה, לבוא וליזום מצידו, בגישה יחד עם אותה אישיות שהוא רואה בה דווקא, כאילו הוא לא מתחבר ולא
גורם עוין,
אפילו גורם שנמצא מעבר למתרס וכולי, קבע איתו ותגיד לו בזו הלשון, בזו הלשון, אני מרגיש שאתה לא מספיק אוהב אותי. אפילו השפה הזאת, שהיא שפה שלא הייתה מצויה בדרך כלל, מורים לתלמידיהם, בכלל, היום היא שפה מצויה. היום מורה ידע לקבל. היום מורה ידע לקבל משפט מסוג שכזה, ולהתמודד איתו, תמיד שיבוא ויאמר לו, אני מרגיש שאתה לא אוהב אותי, אני מרגיש שאתה לא מחובר אליי, אני לא מצליח להתחבר, או לא מבין את השיטה, או לא מבין את החשיבה שלך.
את הרציונל, את הכיוון, את
עצם הפגישה הזאת, אפילו אם היא תניב יותר, תניב פחות, עצם כך שתלמיד יכול לבוא ולומר לרבו, למורו, גם לאבא ואמא, קשה לי עם זה, אני לא מבין את, אני לא מרגיש חיבור, וכל הדברים האחרים, יש בו בכדי, כבר כיוון משמעותי, לפתור את הבעיה.
לחוץ קצת את הקרע.
אם הוא מסוגל לשבת, זה מדרגה, זה כבר כמה מדרגות קדימה. אם אותו ילד מסוגל לבוא ולשבת מול מורו, ולומר לו משפט מסוג שכזה, זה כבר פתיח נכון. אני לא חושב שקיימים המורים שישארו אטומים למשפטים כגון אלה, והם לא ימשיכו. הם לא יעיזו אפילו להמשיך בכיוון התוקף, אתה השם, זה נובע ממך ואך ורק ממך. אלא אני חושב שזה איתות נכון למורה, תשנה גישה. אם גם במצב שכזה המורה הוא עד כדי כך, מצבים שכאלה, אני חושב שאנשי חינוך שמסביבו צריכים להעיר לו על כך. אם תלמיד יכול לבוא ולומר את הדברים, הגענו.
בשנות כהונתך כמנהל, כמה אחוזים של הבעיות של חוסר מוטיבציה נפטרו? הרוב נפטר? או המיעוט שלא ניכר, או רוב, או כולם נפטרו. הרי כתוב בחז"ל שתלמיד מנסה ללמוד, שנה, ארבע שנים, אחרי חמש שנים, נגמר, לא הולך, לא הולך. זו הייתה הבנה שלא כל אחד מסוגל ללמוד, וחוסר מוטיבציה זה משהו לגיטימי, הוא לא מצליח ללמוד, הוא לא מצליח ללמוד. שיהיה רועה צאן, יעסוק בדברים אחרים.
אני חושב שאולי כסיכום לדברים שאמרנו עד כה, לעצור, אם יעצרו כל הנוגעים הדבר, כולל התלמיד עצמו, הצוות החינוכי וההורים, יעצרו, יבחנו מה שורש הדברים, וימצאו פתרונות מאוד יצירתיים, עם משימות מאוד מיוחדות. אני כבר יכול להרגיע את ההורים ולומר, רבותיי היקרים, מהניסיון שיש לי, מעל עשור של שנים בניהול ישיבה תיכונית, לבוא ולומר, רוב בעיות המוטיבציה יכולות להיפטר גם במסגרת החינוכית וגם במסגרת הבית. יכולות להיפטר. צריך רק לחשוב אחרת. צריך רק לחשוב על דברים יצירתיים יותר, מקוריים יותר, ולא השבלונית הרגילה של מורה, תלמיד, אבא, אומר, ש... והכל תחום ומסוגר. אם חושבים על דברים יצירתיים ושונים, הילד מאוד מעריך את זה. וההערכה הזאת היא כבר הכיוון הנכון, לבוא וליצור את זה.
אז אתה אומר שמהניסיון האישי שלך, של למעלה מעשור, רוב הבעיות יכולות להיפטר.
בענייני המוטיבציה, רוב הבעיות של תלמידים שלא מעוניינים ללמוד, יכולות להיפטר במחשבה נכונה ויצירתית.
אני אשאל, מי צריך להתחיל את זה? אתם שמים לב ראשונה, אתם מערכת החינוך, או שההורים הם אלה שאמורים ליזום את כל המהלך הזה של פנייה אל המוסד החינוכי ולומר להם, הבן שלי אין לו מוטיבציה, בוא נחשוב ביחד מה לעשות. מי פותח בזה?
נכון. כל אחד ודאי צריך, העניין הוא שצריכים לעבוד ביחד, אבל השאלה היא מי פותח את הדברים.
מי אמור לשים לב ראשונה?
בעידן של ימינו אין ישיבה תיכונית ואין בית הספר שאין לו מערך ממוחשב של נוכחות, מי מגיע ומי לא מגיע, ומה סיבת היעדות הזאת, מה סיבת היעדות אחרת. החוכמה היא כמובן לדעת מה עושים עם הנתונים הללו, כמו כל מהפכת הידע למיניה, מה עושים עם הנתונים הללו, איך מעבדים אותם. אני רואה, אני לוקח גם על עצמי, מייצג כרגע מערכת חינוכית, את המערכת החינוכית כאחראית, לבוא ולהדליק את הזרקורים, זה כבר לא נורות.
לידע את ההורים.
ולידע את ההורים, יש כאן בעיה. יש כאן בעיה, תמיד לא מגיע. או מגיע בלי מוטיבציה, או שהוא מגיע עם מוטיבציה ולא מסתדר וקשה לו, וכל השאר הדברים האחרים. ההורה, משהו יוכל מיוזמתו לבוא ולראות בבית, אני יודע שיכולתו דלה, מכיוון שהוא לא יודע, קצת מתנהל את המערכת החינוכית, מה הוא צריך לעשות באותו יום הילד, השיעורי בית או את ההשלמות, או למידה לקראת בגרות כזאת או אחרת, ההורים פחות בתוך הילדים. המערכת החינוכית צריכה היא לבוא ולהדליק את כל, גם את נורות ההזהרה, וגם את הכיוונים לפתרון, ולהתוות את הדרך, כדי שההורה ישתף פעולה, ייתן יד, וביחד יגיעו לאיפה שהם צריכים להגיע.
אני עוד פעם רוצה לשאול, אז אתה באמת חושב שכולם יכולים להסתדר במסגרות הקיימות?
לא.
אין כאלה?
לא. זאת שאלה מסוג אחר, לא כולם יכולים להסתדר. רוב בעיות המוטיבציה יכולות להיפטר. לפעמים, במקרה קיצון, בעיות המוטיבציה צריכות, מתגלגלות עד כדי כך, שתלמיד צריך לחפש לנו מקום לימודים מיוחד. וברוך השם, גם כאן יש סוג של מרגוע. ישנם מוסדות, הרבה מאוד מוסדות, שמטרתם באמת, שוב, מאותה חשיבה, ליצור את המוטיבציה דרך משימה אחרת, דרך יצירתיות מסוג אחר לגמרי. ודרך זה, הם צריכים לשקם את התלמיד.
הרבה פעמים לשקם את המוטיבציה שכבר נהרסה כליל בגלל
מערכות חינוכיות רגילות.
מערכות חינוך רגילות, אבל שבמקרה התלמיד הזה לא יתאים, ואז מנסים להדליק מחדש, לבנות מחדש את המוטיבציה, כך אני מבין שזה הרציונל של אותם מסודות.
אני גם יכול להעיד שלעיתים קורה שאחרי שנה או שנתיים, הם יודעים מבקשים לחזור, אחר שסוג של בניין נעשה שם כך. זה קורה, זה קורה, לא בהרבה מקרים, אבל זה קורה, ואני חושב שאפילו ראוי להערכה. בעיקר מצד התלמיד. עשית מעשה. היית מצוי במקום מסוים, היה קושי, הייתה בעיה, גם מוטיבציונית וגם בעיות מסוג אחר. עברת מהלך, עברת תהליך, הנה. בוא תוכח את עצמך ותמשיך ותתקדם הלאה.
יפה מאוד. בכל התחומים אפשר לעורר מוטיבציה, בכל תחומי הלימוד, בכל תחומי העניין, בכל המקצועות.
אנחנו נכנסים פה אולי לנושא אחר שהוא כבר הוא רצפו ראוי לשיחה, ודווקא אלו לימודי הגמרא. לבוא ולומר שמדעים מול מתמטיקה, אני לא מספיק מקצועי לבוא ולומר שפה יש יותר יצירת מוטיבציה באשר משהו אחר. אגב, זה גם תלוי מורה. מורה יודע, נכון, גם יכול להוציא מישהו תרגיל במתמטיקה באיזשהו נושא נידח כזה או אחר וליצור עניין, ומורה אחר יכול גם איזשהו סיפור מאוד מעניין ליצור פחות עניין. אבל אולי יש פה רמז גם ללימודים שבהם הם עיקרו, עיקרו של יום. בישיבות תיכוניות ובאולפנות. באולפנות זה נושא התורני האמוני, הנושאים של לימודי התורה שבעל פה, והלימודים האמוניים של תנ"ך, תנ"ך ולימודים אמוניים נוספים. בישיבות תיכוניות זה מקצוע הגמרא. כשמדובר במקצוע שיש בו הרבה מאוד שעות, שם נעוץ המסמר של בעיית מוטיבציה.
זה כבר סוגיה ארוכה מאוד.
נושא ארוך מאוד, אבל גם שם, שוב, העיקרון הוא עיקרון מנחה. אם יוצרים את העניין על ידי חשיבה אחרת, משהו שונה. רם שידע להשכיל שהשיעור הזה הוא לא בדיוק כמו השיעור שעבר. זה קשה, זה מסובך ומורכב. לא כמו השיעור שעבר, יזכה לפחות בעיות מוטיבציה. ויזכה ליותר עניין מצד התלמידים שלו.
טוב, אני חושב שאחד הבשורות מן השיחה בינינו, שאתה אומר שבחלק גדול מן המקרים אפשר לחדש את המוטיבציה אצל התלמידים. תודה רבה הרב שמואל שנהב, זו הייתה תוכנית נוספת של מדברים חינוך, והפעם עם הרב שמואל שנהב, המנהל החינוכי של נועם, ישיבה תיכונית נועם בירושלים, על סוגיית המוטיבציה של תלמידים.